שלום וברכה, תל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות. מת רבנו אור ישראל וקדושו, הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו באורות ישראל. ועד כמה שאני יודע, הגענו לפרק ד'. פסקה ב', פסקה ד', כן, פסקה ד', הקדמה. יש במסכת פסחים ביטויים מאוד מעניינים, שגדולה השנאה ששונאים עמי הארץ את תלמידי חכמים מהשנאה ששונאים אומות העולם את ישראל, והם שקץ ובנותיהם שרץ, וכל מי שנושא ביתו עליו הכתוב אומר ארור שוכב עם כל בהמה. סימפטי, לא? לא. עם הארץ מותר לקרוע אותו כדג. ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו. טוב, מה זה הביטויים האלה? ביטויים קשים מאוד. שאלה. אותו עם הארץ שהגמרא מתארת, עם כל הדברים הקשים האלה, האם יש לי כלפיו מצוות ואהבת לרעך כמוך? מה התשובה? כן. אז למה נאמרו כל הביטויים האלה? אומר הרב, כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבעל פה, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל, אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים, הם ניסיונות וברורים לאדם. איך שיעלה על מדרגה עליונה של אהבת השם יתברך, עד שימצא לו דרך בין הסתירות כולן, ואהבת ישראל ואהבת הבריות תישאר בלבבו חיה וקיימת בלא שום גירעון ופקפוק בעולם. כלומר, כל זה כתבו כדי לבחון אותך. אחרי שאתה יודע כמה רע יכול להיות בליבו של עם הארץ, נראה אותך עדיין מלא באהבת ישראל. אהבת ישראל לא צריכה להיות נאיבית. כולם צדיקים, כולם טובים, בוציניו, בוציניו. אבל ברגע שאני אגלה שהוא אדם רע, אז אני כבר לא אוכל לאהוב אותו. ההפך. אומרים לך הכל, כל מה שיש בליבו של עם הארץ. עכשיו נראה אותך אוהב אותו. אהבת ישראל. בתורה שבכתב? אתה רוצה דברים מהתורה שבכתב? כן, ברור. למשל בתהילים. הלא משנאיך השם אשנא. במתקומך את קוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. רציני, לא? כן, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? ועוד. אז אם כן, אנחנו מוצאים הרבה ביטויים חריפים, גם בתורה שבכתב. או, עכשיו, זה לא רק לגבי אהבת ישראל, כי אחר כך הרב אומר שהניסיון הוא שתישאר אצלך אהבת ישראל ואהבת הבריות. מי זה הבריות? אז זה אותו דבר. אז הוא כופל את עצמו. מה? גויים, כמובן. אהבת הבריות זה כל הבריות. בסדר? כל הבריות כולן. גם אותם צריך לאהוב. לא קשור... ברור שאהבה לישראל היא עמוקה יותר, שורשית יותר, אבל האהבה היא לכל העולם. אבל איך מגיעים לזה? איך מגיעים לזה? זה יש פה דבר שצריך לברר. האם על ידי שאדם יחפש אופנים דחוקים לתרץ את ההלכות האלה? או, כפי שהרב אומר, צריך לשים לב מה שהרב אומר, אהבת השם יתברך. כלומר, אני אוהב את השם. מתוך אהבת השם, אני אוהב את כל בריאותיו. זה המשמעות של הביטוי בריאות. למה צריך לאהוב את הבריאות? כי השם ברא. עכשיו, אחרי שאתה לוקח את זה כנתון יסודי, כל ביטויי השנאה באים לא מתוך חשבון אישי, אלא מתוך חשבון של אהבת השם. על מנת שאהבת השם תהיה שלמה, ואהבת בריאותיו תהיה שלמה, יש מצבים של פעולת שנאה, רגש שנאה, אבל כל זה מתוך שורש של אהבה. כן. רצה להגיד משהו?
לא.
לא? בסדר, אז לא.
תשאל.
תשאל.
אה.
כן. טוב. לסנוע מתוך אהבה? ודאי. שאפשר לסנוע מתוך אהבה. אני, למשל, הייתה אישה בישראל בשם גולדה מאיר. אחד העיסוקים שלה הייתה גם ראש ממשלה. היא אמרה משפט שעורר הרבה עדים. היא אמרה, אנחנו לא נסלח לערבים, על זה שהם הכריחו אותנו להרוג את ביניהם. שים לב לפלפול שיש בדבר, וזה פלפול חכם. כן? הרי למה ש... זה שהם הרגו בנו, בסדר, אנחנו מבינים, זה דבר שפגיע בנו. אבל אנחנו לא סולחים להם על זה שהם הכריחו אותנו לפגוע בהם. כי ברגע שאתה... כי האמירה כזאת באה מתוך הכרה של צלם אלוהים שבכלל האדם, ואף על פי ששצלם יולים חלל אדם, היית מוכרח להרוג, כי מוכרחים. במסגרת המלחמה של הטוב ברע, של תיקון העולם כולו. ברור. אז זה דוגמה. כן. כן. נכון. נכון. השאלה היא מתוך מה זה נובע. כלומר, אם אדם אוהב את הרשעים היותר גדולים, סתם ככה, אהבה טבעית, אז הוא משוגע. איך אתה יכול לאהוב רשעים כאלה? אי אפשר. אלא אם אתה מדבר שאתה אוהב את השם, אז ממילא האהבה הזאת כבר איננה אהבה פרטית אל אותו אדם, אלא היא משתלבת בתוך המערך הכולל של אהבת הכל. מובן? לכן גם שמואל הנביא, שהיה מלא אהבת השם ואהבת הבריאות, שיסף את הגג בגלגל. אז אתה יודע מה זה השיסוף הזה, שהוא משסף את הגג. הרי כתוב, תמחה את זכר עמלק, מה המשך? מתחת השמיים. מזה אתה למד שמעל השמיים, שמה אל תיגע, זה שמה זה טהור, זה בסדר. עמלק למעלה זה בסדר. רק למטה זה גרוע מאוד, צריך להשמיד. אז זאת אומרת, מתוך ההכרה של הערך של עמלק מעל השמיים, הוא מחלה את עמלק מתחת השמיים. מובן? טוב. אז הוא לא משוגע, הוא פשוט הגיוני. זה הכל. זה לא אהבה סנטימנטלית שאנחנו אוהבים את כולם. סנטימנטלית זה דבר שמשתנה מאדם לאדם. אדם למשל אוהב את אשתו יותר משאר נשים שבעולם, למשל. אבל מבחינת אהבת צלם אלוהים, הוא אוהב כל נשים שבעולם. לא בתור אשתו, כמובן. כמובן, ההבחנה הזאת היא ברורה. בכלל, המושג של אהבה זה למושג להעדיף. אני אוהב אותך, פירוש הדבר, אני מעדיף אותך על אחרים. כן? אבל איך אני יכול לאהוב את הכל לפי זה? כן? זה מושג אחר לגמרי, זה המושג האינטלקטואלי, הוא אומר. ההגיוני. היי. כן, לפעמים אנשים אומרים על קבוצות מסוימות, אלה ערב רב. נכון? יש כן, לא, הזוהר לא אומר את זה על המאה ארצות.
לא, הוא מתרגם, המונח
לחזר, המאה
ארצות,
הוא מתרגם אותו, ערב רב. לא. במקומות? מה שאני ראיתי ערב רב בזוהר זה דברים אחרים לגמרי. אבל נגיד ככה. נגיד שאתה יודע על מישהו שהוא ערב רב מבחינה ביולוגית ונשמתית. מה דינו? הרי כתוב גם שהמלחמה האחרונה תהיה מלחמה בערב רב וכו'. יש ביטויים כאלה. שאני רוצה להבין. אדם שאני יודע עליו שהוא ערב רב, הן מבחינת שורש נשמתו, הן מבחינת אבותיו הביולוגיים וצאצא ישיר של הערב רב שיצאו ממצרים. מה דינו? לפי ההלכה. לא רק רגיל, ואהבת לרעך כמוך, צריך לאהוב אותו. פשוט. ועל זה נאמר במדרש, על הפסוק, טוב עין הוא יבורך, זה משה. טוב עין זה משה, שקירב את הערב רב. אלא? אבל זה הניסיונות שהרב מדבר עליהם כאן.
הוא לא יהודי.
ודאי שזה הגיור שלהם תפס, מה הבעיה? למה שלא יתפוס? עיין נא בספר... האם כבודו מוכן... גם גרים לו. האם כבודו יוכל לעיין בבקשה בספר כלי יקר על ספר שמות, פרק י' ב', פסוק נון א', כן? יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. יצאו כל בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. שמסביר הכלי יקר מי זה צבאות השם שיצאו מבני ישראל, זה ערב רב. צבאות השם, ערב רב. ולמה נקראים צבאות השם? כי זה מצטרפים לשם שמיים, וזה, באים מפני כבוד השם. טוב. פסוק ה. איזה פסוק? פסקה ה. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. למה? למה? אני אוהב את ישראל, למה אני צריך לאהוב כל אדם? מה זה קשור? אני אוהב תפוזים, זה אומר שאני צריך לאהוב תפוחים? וכאן הרב אומר, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל אדם. פשוט מאוד. זה הרב מסביר ב... מידות ראייה, ערך, אהבה. על זה נאמר הביטוי המפורסם, עיין, ערך, אהבה. שם הרב מסביר שאהבת ישראל היא בין היתר מתפרנסת מזה שעם ישראל עתיד להעלות את הכל, לתקן את הכל. אז אם אתה לא אוהב את הכל, אז אתה לא כל כך אוהב את ישראל. אם אתה אוהב את ישראל, סימן שאתה אוהב את מה שישראל עתידים לעשות, שזה לתקן את הכל, סימן שהכל חשוב לך. אם כן, אתה אוהב את הכל. לכן אומר הרב, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. כן. איך זה בא לידי ביטוי מעשי? בוא נראה. תסתכל בבקשה בעמוד קוף למד תת. בהתחלה בהתחלה. עצמות החפץ של להיות טוב לכל בלא שום הגבלה בעולם כלל בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב. קוף למד תת. קוף למד תת. עצמות החפץ. של להיות טוב לכל בלא שום הגבלה בעולם כלל בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאתי ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. זה התחלת התשובה לשאלה שלך. צריך חוכמה. מה זה החוכמה? ההלכה. איך מוציאים אל הפועל את אהבת הכל? הרי למשל מצוות ואהבת לרעך כמוך היא כלפי יהודי, לא כלפי גוי. נכון? אז מה עם אהבת הגוי? זה טוב או זה לא טוב? אומר רבי חיים ויטל, בספר שערי קדושה, אתה רוצה לזכות לרוח הקודש? אתה צריך לאהוב את כולם, גם גויים. עולה השאלה, אם זה דבר טוב, שהרי זה מה שמקנה רוח הקודש, אז למה זה לא מצווה? אז צריך להסביר למה זה לא מצווה. כי אם זה היה מצווה, זה היה מחייב. אם זה היה מחייב, זה היה פועל גם נגד העם היהודי. כי היו מנצלים את האהבה שאנחנו חייבים אל הכל, נגד העם היהודי, ואז פגיעה בעם היהודי זה פגיעה בעולם כולו. אז יש סיבות מדוע החיוב הפורמלי לא קיים כלפי גויים. אבל זה לא שיש אדישות כלפי הדבר הזה. יש בספר, שם הרב מסביר דבר מאוד יפה, בספר מוסר אביך, בחלק הנקרא מידות הראייה, שוב בערך האהבה. ויש שם איזו פסקה מאוד חשובה, שאם היה לי הספר מול העיניים הייתי קורא אותה. אבל אין לי שום אפשרות לקרוא אותה, כי אין לי את הספר מול העיניים, ויש לי הוראה מהאינטרנט לא לקום להביא ספר. אז אני תקוע. אין מה לעשות. אז נעבור לפסקה הבאה. תודה. וואו. תראו, דברים, השגחה נפלאה. בערך אהבה פסקה י. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב הראוי לה. נגד השטחיות הנראית בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו. כלומר, יש מישהו, מה אכפת לך, גויים? כן? זו תפיסה שטחית, שנובעת מזה שלא שימשו כל צורכם. ביטוי חריף מאוד. כן. כאן הוא אומר, המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינויי דעות, דתות, תודה, ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים. נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר ללמוד את אופיים ותכונותיהם, למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. זאת אומרת, אני רוצה להיטיב עם כולם. להיטיב? לפעמים צריך לקסח אותם כדי להיטיב איתם. כן? אני אוהב את שבט הקניבלים פלוני. מה אני יכול לעשות כדי להיטיב עמהם? קודם כל להוציא להורג כל מי שיוכל אדם. דבר ראשון. למה אתה עושה את זה? אהבה. אני אוהב אותם. אם לא הייתי אוהב אותם, לא אכפת לי שיוכלו אחד את השני. נראו. טוב. היום קוראים לזה פטרנליזם קולוניאליסטי. שיקראו לזה ככה, איך שרוצים. טוב. מה ש? עושים את זה מה? ברור. אז יש הרבה בלגן בזה. מתי זה טוב, מתי זה לא טוב. כן. מה? כן, זה נכון. אבל יש לפעמים איזושהי טעות. למשל... יש מקום... אני כעת לא מוצא את זה, אבל הרב כותב איזשהו מקום שהרצון להכליל את כל העולם באהבה ראויה לישראל היא צריכה בדיקה. אם זה בא מתוך טשטוש הזהות, אז זה הרס. אם זה מתוך הרחבת האהבה, זה ברכה. נכון, אז מה? זה מסוכן, אז מה? וכי החיים פיקניק הם מה? הלא רבותינו כבר לימדונו שהחיים לא פיקניק. אז מה, דברים מסוכנים, אבל אתה חייב להתעסק בהם. האם זה מסוכן להתעסק באנרגיה גרעינית? תשובה? כן. ואז מה? תתעסק, תיזהר. האם לימוד תורה זה לא מסוכן? זה לא מסוכן. ואז מה? עוסקים בתורה. טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב בפסקה ה, אני חוזר פה לעמוד קוף ממתת. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם, וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מזוהמתה, ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה. כי אתה אוהב את עם ישראל, אז איך אתה שונא מישהו? זה מתוך אהבת ישראל, לא מתוך תשטוש ההפרש בין ישראל לעמים. כמובן יש באגרות ריח חלק א', שם שאל את בעמוד קוף, שאל דוקטור זיידל את הרב קוק על האכזריות של המלחמות בתנ"ך במיוחד. אז הרב אומר שלפעמים יש צורך להטיל פחד על הפראים, שאם לא כן, אז הם יתגברו על ישראל ויחלו שיריתם. זה גם חלק מהעניין. טוב. מה? נו. נו. יכול להיות, אני לא זוכר את העיף. טוב. כן, היה גוי אחד בשם ארנסט רנן, הוא כתב שמגילת אסתר היא הספר המגעיל ביותר שיש בתנ"ך. כן? כי איך אפשר לשמוח על זה שהרגו כל כך הרבה? טוב, הוא לא יודע מה זה צדק, כנראה. אז הוא כנראה המגעיל ביותר. טוב. וו. אתם יודעים שהרב קוק הוא אדם שאוהב את הכל, מלמד זכות על הכל, אוהב, כן? מלא אהבת חינם, נכון? הוא כל כך מלא אהבת חינם שהוא מוכן לאהוב אפילו את שנאת חינם. זה החידוש הגדול. צריך ללמד את הערך של שנאת חינם. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. אתה אוהב את הכל, כן. גם את שנאת חינם, כן. אני אוהב את הכל, גם את שנאת חינם. בוא נבדוק איך. לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל, צריכים לפתח אורות גדולים, כמו הבנות. להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. זה טוב שיש שנאת חינם. ככה אנשים נפרדים בדעותיהם. זה טוב, יתפרדו כל פועליה, ומתוך כך אין המידות הרעות. הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד. ובפנימיות הלב, הקשר גדול ועצום. נמצא שהצד הטוב מתאחד, וצד הרוע מתפזר, הרע מתפזר, והתפרידו כל פועל להבן. תן לזכה, יש קבוצה של רשעים א', ויש להם מידות רעות מאוד. יש קבוצת רשעים ב', ויש להם מידות רעות מאוד. המידות הרעות שבקבוצה א', הן שונות מן המידות הרעות שבקבוצה ב'. תאר לעצמך שהייתה אהבה בין שתי הקבוצות האלה. הרע שבאלף והרע שבבית היו מתחברים ביחד. אז זה טוב שהם שונאים אחד את השני. ככה לפחות, המידות הרעות הדבוקות בהם אינן מתחברות למידות רעות אחרות. פירוד הדעות? לא, הפירוד שבא בגלל הדעות. אני לא חושב כמוך, אני לא שונא אותך. נכון? אבל יש שבגלל שאני לא חושב כמוך, אני גם פרוד ממך, ואז מתחילה השנאה.
לא היה עדיף שכל הרע יתכבס במקום אחד, ככה בגוש מרוכז אחד, ואז הטוב יהיה כל השאר.
כן, זה נכון, אבל זאת לא המציאות, אתה צודק. אבל אם באמת הטוב והרע היו נפרדים, מובחנים לגמרי, ודאי שהיינו רואים כמוך. אבל במציאות זה לא ככה. במציאות יש בכל קבוצה, יש גם טוב וגם רע. בכל אדם יש גם טוב וגם רע. פרד, אני רוצה לגלות לך שבי יש גם רע. כן? לא יודע אם ידעת, אבל מגלה לך. כן. בך יש רק טוב מן הסתם. עכשיו, אז מה אומר כאן? מתוך כך אין המידות הרעות, הדבוקות כנוסות לתוך האוכל של כנסת ישראל מתחברות ביחד. ובפנימיות הלב, הקשר גדול ועצום, ונמצא שצד הטוב מתאחד. הרי כולנו מחוברים זה לזה מצד אהבת ישראל שבתוכנו וכו'. בצד הרע מתפזר והתפרדו כל פועל להבן. ולא עוד. אלא שגם בצד הטוב, עכשיו יש לפעמים שנאת חינם בין טובים. זה חבל. כן? בין צדיקים. צדיקים יש להם שנאת חינם. למה הם שונאים אחד את השני? כי כל צדיק מבין את העולם אחרת מהצדיק השני. איך אמר הרב שלמה זלמן אוירבך? כל צדיק קיבל מסר מהשמיים, שהשיטה שלו היא הנכונה.
המורמים שלא אהבו
זה ביטויים כאלה, בכאילו כזה. עד כאן להיום.